אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
השבוע האחרון כלל עוד עליית מדרגה והקרב החשאי בין ישראל לאיראן. אז זהו, שהפעם כך נראה מישהו ממש התעקש לעשות אאוטינג לתקיפות סייבר, להשאיר הרבה דגלים מאחוריו בצורה אולי מעט מתוחכמת, כדי לומר, כן, אנחנו עשינו את זה. תקיפות הסייבר ההדדיות פגעו בבטן הרכה. מצד אחד, ישראל, לפי הטענות האיראניות, שיבשה את הספקת הדלק באלפי התחנות במדינה.
תורים ארוכים של אזרחים מיואשים המנסים לתדלק ונתקלים במשאבות דלק שאינן פועלות.
עשתה עוד קפץ' קטן כששמה על שלטי חוצות את המסר שלא משתמע לשני פנים. חמינאי, איפה הדלק שלך? ומצד שני, איראן, כך על פי טענות בישראל, תקפה שרתים שירחו כמה אתרים ישראלים.
חברת האקרים בלק שדו המזוהה עם איראן, טוענת כי תקפה היום את חברת סייבר סרב המספקת שירותי אפליקציות ותחזוק אתרים לחברות גדולות בישראל.
ביניהם אתר אטרף, שידוע בקרב הקהילה הגאה, תוך חשיפת פרטים אישיים של המשתמשים. נפלא פה, נפלא פה, נפלא פה. היי, אני גילי כהן, ואתם על עוד יום, הסקט האקטואליה של כאן. אז מה בדיוק קורה פה, ולמה זה מרגיש כאילו ישראל באה להטריל את איראן? והאם המשימה הגדולה שלה, להרער את משטר האייתולות, בכלל מצליחה? שלום לדוקטור רז צימת, מומחה לאיראן במכון למחקרי ביטחון לאומי.
שלום, שלום.
אז בואו נצא מנקודת הנחה שתקל עלינו בכל הסיפור הזה, שהאיראנים צודקים, שישראל אחראית למעשה הסייבר האחרונים באיראן. מה המטרה של כל זה?
טוב, זו שאלה טובה. אפשר להסתכל על זה משני כיוונים שונים לפחות. כיוון אחד, לבוא ולומר, יש מערכה בין ישראל לבין איראן שמתנהלת בלא מעט זירות. יש את זירת הגרעין, יש את הזירה הימית, יש את הזירה הסורית, ויש גם את זירת הסייבר.
אסור לנו להרפות מאיראן לרגע. אנחנו צריכים להגביר את הלחץ המדיני, הכלכלי, הצבאי, הטכנולוגי, ולפעול גם בעוד מימדים.
ובמסגרת אותם חילופי מהלומות בין איראן לבין ישראל, הגיע השלב שבו גם אנחנו מנסים את זה. זו הגישה יותר, הייתי אומר, אולי טקטית. זאת אומרת, זה חלק מאיזושהי מערכה מתמשכת, וכל צד מנסה לעשות כמיטב יכולתו כדי להסב נזקים לצד השני. הגישה השנייה באה ואומרת, יש פה משהו שהוא מעבר. ישראל, כפי שנטען באחד הדיווחים שהתפרסמו השבוע, נמצאת במצב לא פשוט מול איראן, שממשיכה במאמציה להתגרען, מתקרבת בכל מה שקשור לתוכנית הגרעין שלה, לסף שהוא די בעייתי מבחינתנו. לא בטוח שיש מה שנקרא פלן בי, שהוא אפקטיבי מדי, ואז יכול להיות שיש כאלה שיאמרו, טוב, אז אם אנחנו לא יכולים לעצור את ההתגרענות האיראנית, בואו ננסה לעשות משהו אחר, וזה להפיל את המשטר. כי אנחנו זה אומר גם הקהילות הביטחוניות והצבאיות, אבל גם באקדמיה, כבר לא מעט שנים מדברים על סוג של תחרות בין שני שעוני חול. בין שעון החול הראשון שהוא ההתגרענות האיראנית, כלומר מתי איראן תגיע לאותו סף גרעיני שהיא שואפת אליו. מצד שני יש את שעון החול של שינוי המשטר. כלומר, מתי נקום בבוקר אביבי או חורפי אחד, ונגלה שבמקום משטר האייתולות, יש משטר שיש לקוות, שיהיה משטר חילוני יותר, מערבי יותר, דמוקרטי יותר, פתוח יותר. כרגע, למרבה הצער, נראה שדווקא שעון החול הראשון גובר, הוא מגיע להצלחות קצת יותר משמעותיות משעון החול השני, אז יכול להיות שיש כאלה שאומרים, בואו ננסה לראות איך מקדמים גם את המערכה לשינוי המשטר באיראן.
אבל לפני שנדבר בכלל אם אפשר לשנות שלטון, ואם כל ההיסטוריה לא הוכיחה לנו שאי אפשר באמת להתערב במה שקורה במדינות אחרות מבחינה פנימית ופוליטית, מה בדיוק זה עוזר? כשמשביטים את תחנת הדלק, ויש תורים נורא נורא ארוכים של מי שרוצה לתדלק את הרכב שלהם.
אז מה,
אז האזרח בטהרן אומר לעצמו, זהו, אני חייב להתקומם, אני חייב להחליף את השלטון הזה? כאילו, מה המחשבה?
אז שוב, בהנחה שאנחנו מקבלים את הנחת העבודה, ואני, כמו שאפשר לדבר בהמשך, לא מתומכי התזה הזאת, שאפשר לחולל שינוי ממרחק של 2,500, 3,000 או 10,000 קילומטר, תלוי מי עשה את המתקפה הזו. יש כאלה שהטענו, תראה, העם האיראני ממילא נקעה נפשו מהמשטר, אנחנו לא צריכים להיות חוקרי מודיעין כדי לדעת את זה. אנחנו גם בשנים האחרונות היו כמה גלים של מחאות באיראן, היה לנו את הגל של סוף 2017, לאחר מכן היו את המאומות הגדולות, מאומות הדלק של נובמבר דצמבר 2019, שגם הן התרחשו בעצם סביב נושא הדלק. אז אמנם לא השביתו להם את התחנות, אבל העלו את מחירי הדלק בעשרות אחוזים, וזה מה שהוציא את האזרחים לרחובות. היה לנו אחר כך את גל המחאה יותר קטן סביב הפלטו של מטוס הנוסעים האוקראיני על ידי משמרות המהפכה, ויש כמובן תהליכי עומק הרבה יותר משמעותיים בחברה האיראנית, שאחד מהם זה הפער שהולך וגדל בין חלק מהציבור האיראני לבין המשטר. על רקע המשבר כלכלי, על רקע המצוקות של האזרחים, על רקע העובדה שהציבור מבין ומפנים שאין בידי המשטר האיראני היכולת לספק מענה למצוקות שלו. אז יש כאלה שבאים ואומרים, טוב, אז כל מה שאנחנו צריכים זה לדחוף את האזרחים עוד קצת לפינה, להגביר עוד יותר את תחושת המצוקה שלהם, את תחושת המשבר, ואז באופן אוטומטי הם יצאו לרחובות, יפגינו נגד המשטר, ואולי אם תהיה מסה מספיק קריטית של אנשים, זה אולי גם יביא להפלת המשטר.
משחק דומינו שצריך לא מעט קלפים שהתממשו כדי שהוא יקרה.
אין ספק.
לפני זה אני רוצה לקחת אותך צעד אחורה. בשביל מה להטריל? כלומר, למה להגיד אחרי שעשית את מתקפת הסייבר הזו ושיבשת את הספקת הדלק וגרמת לתורי ענק, בשביל מה גם לזרות מלך על הפצעים ולומר להשתלט על שלטי חוצות וגם לכתוב חמיני איפה הדלק שלך? או באותה התקפת רכבות לפני כמה חודשים, לפרסם את מספר הטלפון של לשכת חמינאי, השליט, על השלטים בתוך תחנת הרכבת.
א', כי אפשר, ויש כאלה שכשנותנים להם את היכולת המבצעית לעשות את זה, אז למה לא? ויש כאן איזשהו ניסיון לכאורה, שוב, אני כרגע לא אומר את דעתי האישית בנושא הזה, אבל יש כאלה שיבואו ויאמרו, בואו נעזור לעם האיראני להבין קצת יותר טוב, כאילו הוא לא מבין מספיק טוב, שמוקד הבעיה זה לא ארצות הברית, וזה לא ישראל, וזה לא סעודיה, זה חמינאי, וזה המשטר האיראני עצמו. ואם אנחנו נבוא ונאמר, חמינאי, איפה הכסף, או איפה הדלק, או איפה הדברים האלה, זה ייפול על תשתית מספיק נוחה, כדי שנוכל להשתמש בה על מנת לא רק להוציא את האזרחים לרחובות, אלא כדי לכוון אותם מול יעד שהוא מאוד ספציפי, כי בסוף את לוקחת למשל סוגיה כמו הסנקציות. ברור שהסנקציות משפיעות לרעה, וברור שהמצב הכלכלי מאוד קשה, אבל תמיד, זה דיון שאנחנו מקיימים כבר הרבה מאוד שנים, בסוף השאלה זה את מי איראנים מאשימים. האם הם מאשימים את הנשיא טראמפ, שפרש מהסכם הגרעין? האם הם מאשימים את נתניהו, שהוא זה שעודד את טראמפ לצאת מהסכם? ויכול להיות שהם מאשימים את המשטר עצמו, את המשטר האיראני, שבגלל מדיניותו התקיפה וחוסר נכונותו להתפשר, הוא זה שאחראי למצב. ברור שאין כאן תשובה חד משמעית, אני מניח שהניסיון זה לכוון אותם לתשובה שרצויה מבחינתו של מי שעשה את זה, וזה לא משנה אם זה ישראל, ארצות הברית או האופוזיציה האיראנית.
זה לא קצת מתנשא מבחינתנו, בהנחה שישראל באמת אחראית למעשה הזה, לומר, כל מה שצריך זה שאנחנו, אנשי הסייבר שהשתלטו על שלטי החוצות, יפנו את האצבע המאשימה לחמינאי, הרי האזרח באיראן חי את זה יום יום.
תראי, על ההתנסות אני עוד יכול לסלוח. בסדר, אנחנו מתנסים, אנחנו לא היחידים שמתנסים. מה שקצת יותר קשה לי להבין, זה את היומרה, שוב, בהנחה שזה באמת ישראל, להבין את התחושות ואת מגמות העומק בחברה האיראנית עד כדי כך, שבאמת יש איזושהי הנחת עבודה, שאם אנחנו מספיק נלחץ על הציבור האיראני, הוא יצא לרחובות ויפיל את המשטר. אני לא רואה את זה בצורה כזאת. אני חושב שיש ללא ספק תהליכים שלכאורה אמורים לעודד את מי שאיננו תומך של המשטר. גם אני הייתי שמח כנראה מחר להתעורר בבוקר ולגלות שיש שם משטר אחר, ולא רק בשביל האופציה לבקר סוף סוף במושא המחקר שלי. אבל בסוף אני לא מזהה כרגע מצב טרום ההפכני באיראן, ומעבר לכך, כמו שאת אומרת, ובצדק, האזרחים האיראנים באמת לא צריכים שיגידו להם שרע להם, והאזרחים האיראנים לא צריכים שיגידו להם שחלק גדול מהמצוקות שלהם נובעות מהמשטר. בסוף, גלי המחאה שאנחנו ראינו בשנים האחרונות, הם תוצאה ישירה, לא של התערבות זרה, אלא של החלטה של אותם ציבורים איראנים לצאת לרחובות. השאלה היא, מה מוציא את האזרחים לרחובות? כי אני למשל המחקר ארוך השנים של החברה האיראנית, כולל בשנים האחרונות, יכול לומר לך שמאוד בולט בשנים האחרונות, שדווקא כל מה שקשור לחירויות פוליטיות וחירויות אזרחיות, ורצון לאמץ אורח חיים יותר מערבי וחירויות מערביות, זה לא מה שמעניין היום את רוב רובו של הציבור האיראני. מעבר לכך, אם את מסתכלת באמת על אותם גלי מחאה שפרצו בשנים האחרונות, אחד המאפיינים המאוד בולטים זה שמי שמוביל אותו זה דווקא לא אותו מעמד בינוני משכיל, מה שכונה באחד הדיווחים הצפונבונים של טהרן, שלא, דווקא הצפונבונים של טהרן הם אלה שהובילו את תנועת המחאה הגדולה של 2009.
Tens of thousands of opposition supporters, mostly young, marched to Freedom Square. It was a happy crowd to start with.
מה שנקרא, אז המחאה הירוקה בעקבות הטענות לזיוף תוצאות הבחירות על ידי המשטר. אבל כמעט כל ההפגנות שאנחנו רואים באיראן בשנתיים שלוש האחרונות, הן הפגנות על רקע כלכלי. אלה בעיקר ציבורים, דווקא מהשכבות היותר חלשות, יותר עניות, שיוצאים לרחובות כדי להפגיד על המצוקה הכלכלית שלהם, הם לא צריכים את ישראל כדי לדעת שהם נמצאים במצוקה הזו.
במילים אחרות, הם מפגינים על החיים עצמם, ולא על מה שבישראל אולי חושבים שיותר מעניין אותם. אני רוצה לשאול אותך, יש בכלל סיכוי לתסיסה פנימית כזו באיראן? או שכמו שאמרת, בסוף נאבקים על לחם, על דלק, על דברים כאלה?
א', בוודאי שיש, סיכוי לתסיסה תמיד יש. אנחנו אף פעם לא יודעים מה יהיה הזרז, או מה יהיה הגורם שיוציא את האזרחים לרחובות. האם מחר הנשיא רייסי יחליט שהוא סוגר שורה של עיתונים, וזה מה שיוציא את האנשים לרחובות? האם מחר תחליט הממשלה האיראנית על ביטול של הסובסידיות הכלכליות, וזה מה שיוציא את האנשים לרחובות? אנחנו לא יודעים מראש. הייתי אומר שיש לא מעט תנאים שבהחלט יכולים לייצר מחאה חדשה, אבל בסוף אני חושב שכשמסתכלים גם היום על יחסי הגומלין בין המשטר, על עוצמותיו, ויש לו ללא ספק עוצמות רבות, בוודאי מבחינת יכולת דיכוי, לבין ה-so-called תנועת המחאה באיראן. אני עדיין חש שתנועת המחאה סובלת מהרבה מאוד קשיים, היא לא מאורגנת מספיק, היא לא מצליחה לייצר קואליציה של מגזרים וכוחות חברתיים שישתפו פעולה למען יעד פוליטי. זה מחאה שכפי שאמרתי, היא בעיקרה אוריינטציה כלכלית ולא פוליטית, כלומר אנשים רוצים שיפור כלכלה, לא בהכרח בהפלת המשטר. ואת יודעת, אני אומר הרבה בהרצאות שני, ואני אומר גם כאן, כששואלים לא מעט איראנים, כולל בשנים האחרונות, למה אתם לא יוצאים לרחובות בהמוניכם? כי בסוף גם מרומות הדלק שפרצו, אז היו שם כמה מאות אלפי מפגינים, שזה לא הרבה יחסית לאוכלוסייה של 85 מיליון בני אדם. אחת התשובות המעניינות זה לא שאנחנו פוחדים, אלא כי אנחנו חוששים שהאלטרנטיבה תהיה רעה יותר. זאת אומרת, אנחנו יודעים גם מהניסיון שלנו האיראנים לפני 42 שנה במהפכה האסלאמית, אבל גם מניסיונם של העמים הערבים בעשור האחרון, שמהפכות זה מסוג הדברים שיודעים איפה הם מתחילים, אבל לא יודעים איפה לסיים אותם, ואנחנו עלולים למצוא את עצמנו כמו סוריה, או כמו לוב, או אפילו כמו מצרים, שנפטרו ממוברק וקיבלו מוברק דגם קצת יותר משופר, או פחות משופר, אנחנו לא רוצים להיות שם, ולכן אנחנו בהחלט רואים שיש מצוקה, יש ביקורת כלפי המשטר, נכון היום היא לא מתורגמת ליציאה המונית לרחובות, במטרה להפיל את המשטר.
מדברים הרבה על regime change, על שינוי משטר. לא למדנו מטעויות העבר שזה מוביל אותנו בדיוק למקומות הללו?
א', כנראה שלא. תראי, באמת הניסיונות, ושואלים אותי לא מעט, כבר לא מעט שנים, האם ארצות הברית, בעיקר השאלה נשאלת לגבי ארצות הברית, כי עם כל הכבוד אנחנו בקושי מצליחים להשפיע על עזה, אז על איראן זה יהיה עוד יותר קשה. אבל שואלים אותי, האם עכשיו אם האמריקאים יחליטו, יש בכוחם לשחזר את אירועי 1953, כשהדיחו ראש ממשלה איראני מכהן והחזירו את השעה. א', זה מאוד בעייתי.
כולנו גם יודעים מה קרה בסוף לשעה.
וכולנו יודעים גם מה קרה בסוף לשעה, שהוחזר על כידוני האמריקאים, אבל מעבר לזה, אני חושב שהבעיה המרכזית היא שעל מנת שהמערב, ובכוונה אומר מערב ולא ישראל, יוכל להשתמש בכלים כדי לעודד ביקורת פנימית או מחאה פנימית, חייבת להיות סיטואציה בסיסית של לפחות כמה מיליוני אזרחים איראנים שכבר יצאו לרחובות. זאת אומרת, אם תהיה לנו סיטואציה, שאני לא יודע מתי תתרחש, שעכשיו יש בטהרן 2.5 מיליון מפגינים, או בערים המרכזיות, ובשלב הזה, למשל, תנתקי להם את החשמל, או את הרמזורים, או את תחנות הדלק, או יעשו מהלכים שלא יאפשרו, למשל, למשטר לחבות את האינטרנט בכל איראן, אלה יכולים להיות מהלכים שבזמן הזה עשוי לתרום לשינוי פוליטי. אבל כרגע אנחנו רחוקים משם. זאת אומרת, אנחנו כרגע אפילו לא במצב של, שיש בכלל מחאות באיראן. יש תהליכי עומק, יש ביקורת, יש מורת רוח. אגב, אני אומר, חלק מהבעיה זה שהעם האיראני, או לפחות חלקו, כל כך מתוסכל, שהוא בעצמו לא מאמין שיש אפשרות לשינוי. אני לאחרונה פרסמתי מאמר על החרפת השיח בנושא הגירה מאיראן. עכשיו, למה כל כך הרבה אזרחים באיראן מדברים שוב על האופציה של להגר? כי הם כנראה הגיעו למסקנה ששינוי פוליטי לא עומד כרגע לפרק, ולכן אולי הפתרון היחיד זה, זאת אומרת, לעזוב ולהגר.
בוא נעבור לתגובה האיראנית. תקיפת סייבר שקורית בימים האחרונים, תקיפה כנגד תקיפה אם תרצה, שעיקרה פגיעה בשרתים שמערכים כמה אתרים, ביניהם אתר אטרף, שהוא אתר מאוד מוכר בקהילה הגאה, והשאלה אם זה תג מחיר איראני, או שאנחנו, כמו שאמרת קודם, הכל במסגרת אותו מאבק מתמשך, פעם זו תקיפה באונייה ופעם זו תקיפת סייבר.
אינני יודע, אני חייב לומר, אני די מטיל ספק האם זו תגובה. תראה, התקיפה נגד תחנות הדלק הייתה בסך הכל בשבוע שעבר. אני מניח שתכנון של תגובה לוקחת יותר מיומיים וחצי, גם להבנתי, ואני לא מוחה גדול לאותה קבוצה של הקרים שביצעו את התקיפה, אבל להבנתי יש ספק עד כמה הם באמת קשורים בצורה ישירה למנגנונים ממלכתיים איראנים. הבעיה באמת זה שיש פה איזושהי מערכה שנמשכת, כך שגם אם זו איננה התגובה, יכולה לבוא תגובה עתידית, כמו שהמערכה הימית, מישהו התחיל אותה, ומצא את עצמו ברצף של אירועים, שלא היה ניתן אולי מראש להעריך לאן זה יתפתח.
אבל אנחנו מדברים הרבה פעמים על כך שישראל מתערבת בנעשה באיראן, אם זו אותה התרלה של שלטי חוצות, אבל גם האיראנים עושים את זה. כלומר, בצורה הרבה פחות משמעותית, אבל לדוגמה, מזכיר המועצה לביטחון לאומי האיראני, שמצייץ בעברית, למה לא לעשות את זה? אם לא להטריל בחזרה.
תראי, אני אגיד לך את האמת, אני במידה רבה רואה את ההטרלות האלה דווקא כביטוי אולי לחולשה, של שני הצדדים.
כי הוא משתמש בגוגל טרנסלייט ואתה לא...
לא, זה גם, זאת אומרת, א', אם אתה כבר מצייץ בעברית, אז תוודא שמישהו עשה לך בקרת תרגום.
אני רק מחפשת עכשיו, בזמן שאנחנו מדברים, את אותו ציוץ... כדי שמי שלא עוקב כמונו...
שהיה קשה להבין אותו בלי...
בדיוק, הוא מדבר, הוא התייחס לאותן מתקפות, והוא אומר, הקו האחורי סיכל את מטרת האויב, a.k.a. כנראה ישראל, להתפרע באיראן, ובעצם מתייחס שמי שעכשיו הצליח להתמודד עם המתקפות סייבר הללו, למעשה...
מתכוון לייצר...
כאוס.
כאוס, ונכון.
באיראן.
וזה הוא אומר, הצלחנו למנוע.
וזה תרגום מעברית לעברית של ללי שמחנאי, שלטובת מי שלא יודע, הוא...
הוא מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי. כל המערכה הזו, המערכה התודעתית והסייבר, תראה, אני מומחה לאיראן, לא לישראל, אז אני יכול להבין את הצד האיראני. הצד האיראני משתמש בכל הכלים האלה בעיקר כי הוא מבין שבמערכה סימטרית, מערכה מסורתית מול ישראל, הם לא יכולים להתמודד בדבר הזה. זאת אומרת, אנחנו מעריכים שחלק מהפנייה של האיראנים לכלים כמו הסייבר, נעשתה בעקבות פערים שהם נתקלו בהם לספק מענה, למשל לתקיפות הישראליות בסוריה. השאלה היא למה ישראל פונה לכיוונים כאלה, חוץ מלהגיב, זאת אומרת להגיב זה בסדר, אבל אני קצת חושש, אני יודע, אבל אני קצת חושש שחלק מהפעילויות האלה, הן גם משקפות במידה מסוימת בעיה של ישראל, איך להתמודד עם האתגר המשמעותי האיראני, וזה נושא הגרעין. בסוף, אני חושב שאם היה פתרון יעיל, אפקטיבי, למנוע או לעכב בצורה מספיק טובה את ההתגרענות האיראנית, אז יכול להיות שלא היינו צריכים לחשוב על רגע, אז אולי נפעל בכיוונים אחרים כדי להפיל את המשטר. אני חושב שמי ששוב מעורר, אם מישהו מעורר מחדש את השיח סביב איך מפעילים את המשטר, אני חושש מאוד שזה נובע מתוך הבנה שבמערכה למניעת התגרענותה של איראן, נכון להיום, לא בדיוק הצלחנו הצלחה כבירה.
על אחת כמה וכמה, כשזה קורה כאשר המערב על סף חידוש השיחות בווינה, שיחות
נכון,
הגרעין.
נכון. אנחנו עדיין לא יודעים לומר מהי ההחלטה האסטרטגית היום בטהרן, לא סביב החזרה לוינה, החזרה לוינה היא טקטית, בסוף אני מניח שהם יחזרו, כנראה בנובמבר, היא לא בנובמבר, דצמבר, הם יחזרו לשיחות, זו איננה השאלה. השאלה המרכזית זה האם הם מעוניינים לחזור להסכם הגרעין המקורי, האם הם מוכנים לגלגל לאחור את היכולות שהם השיגו בשנתיים האחרונות, מאז שהם התחילו להפר את הסכם הגרעין, בתמורה להסרת הסנקציות. זו השאלה, כי אם הם קיבלו החלטה שהם מעוניינים לחזור להסכם, כמובן, בתמורה להסרה של הסנקציות, אז גם אם בחודשים הקרובים יהיה איזשהו דשדוש, ואני מניח שהסבב הבא של המסע ומתן יהיה מאוד קשה, כי אני, איך אומרים, אני לא מקנה על האירופאים שיצטרכו לשמוע את ההרצאות של הצוות המסע ומתן החדש, האיראני, שהוא לא בדיוק אנשי מרץ, אז יהיה קשה, אבל בסוף הם יצטרכו לחזור לטהרן ולקבל החלטות קשות, האם הם מוכנים לפשרה או לא מוכנים לפשרה. אם הם לא מוכנים, אז פה אני חושב, אנחנו בבעיה לא פשוטה, משום שכל הדיבורים על אותו פלן בי, מה אפשר לעשות אם האיראנים לא חוזרים להסכם, לא משאיר אותנו יותר מדי אופציות, זאת אומרת, יש את או להחריף עוד יותר את הסנקציות, מדי אמריקאים, אבל בוא נודע על האמת, זה לא שהסנקציות הצליחו עד היום להביא לשינוי הרצוי, להפך, הם רק החריפו את התגובה האיראנית, אז יש כאלה שאומרים, בסדר, אופציה צבאית, אבל אופציה צבאית, מבלי לפרט יותר מדי כרגע, אבל ברור שגם האופציה הזאת היא מאוד מסובכת, מאוד קשה, האמריקאים, אני קצת מתקשה לראות איך הם, בשעה שהם נסוגים מהאזור, גם מאפגניסטן וגם מעיראק, וגם מעיראק, מוכנים בכלל לשקול אופציה כזו, אלא כמובן בתרחיש קיצוני, שהאיראנים עכשיו מחדשים את קבוצת הנשק הגרעיני, ופורצים לנשק גרעיני, ולגבי ישראל, אז הדילמה כמובן תהיה, האם לא רק היכולת, אלא גם נכונות לממש אופציה כזו, אם לא תהיה תמיכה או הסכמה אמריקאית. כך שיש פה מצב שהוא מאוד בעייתי.
לסיכום אני אשאל אותך אם כל התקיפות הללו, בהתחשב בכל המשתנים שעליהם דיברנו, הם הסחת דעת מהסיכון האמיתי, שהוא שאיראן באמת מתקרבת לפצצה ואין לנו ממש מה לעשות עם זה?
אנחנו בהחלט ניצבים במציאות מאוד מאוד בעייתית. הנחת העבודה שעמדה בבסיס ההחלטה של הנשיא טראמפ ובעידוד ראש הממשלה נתניהו לפרוש מהסכם הגרעין, הנחת העבודה הייתה שאו שהאיראנים יתקפלו ויהיו מוכנים לקבל תכתיבים אמריקאים ולחזור להסכם הרבה יותר טוב, או שהמצב הכלכלי באיראן יידרדר עד כדי כך שהעם האיראני יצא לרחובות ויפיל את המשטר. למרבה הצער, שתי הנחות היסוד האלה לא התממשו. העם האיראני אומנם יצא ויצא במחאות, אבל בוודאי לא עד כדי איום על יציבותו של המשטר, ואיראן לא זו בלבד שלא התקפלה ולא נכנעה לדרישות האמריקאיות, אלא להפך, היא האיצה את תוכנית הגרעין שלה. זו המציאות שבה אנחנו נמצאים היום, ואני מודה שנוכח הפסימיות גם שלי לאפשרות לחזור בוודאי להסכם הגרעין המקורי, אני לא משוכנע שהאלטרנטיבות כרגע שעומדות בפנינו הן יכולות להשיג את היעד או את המטרה של, אם לא מניעה, אז לפחות עיכוב משמעותי בתוכנית הגרעין האיראנית.
אבל היי, לפחות התרלנו אותם. דוקטור רס צימת, תודה רבה.
תודה לך.
האזנתם לפרק של עוד יום. העורך הוא דניאל אופיר, עיצוב קול ומיקס רחל רפאלי, ביצוע טכני יובל יסוד, בצוות שחק פאר. אם היה לכם מעניין, נשמח אם תשתפו את הפרק. אם יש לכם הערות על מה שאמרנו, אתם מוזמנים ומוזמנות לכתוב בקבוצת הפודקאסטים שלנו, כאן הסקטים. תוכלו לכתוב גם בחשבון שלי, גילי כהן בפייסבוק או בטוויטר. עדיף בטוויטר. את כל הפרקים שלנו והסקטים נוספים מבית כאן, תוכלו למצוא באפליקציית הפודקאסטים האהובה עליכם, באתר שלנו וגם בספוטיפיי. אני גילי כהן, נשתמע.